הגמרא בקידושין בסוף פרק ראשון יש מחלוקת. כל מקום שכתוב בתורה מושבותיכם, האם הכוונה כל מקום שאתם יושבים או הכוונה לאחר ירושה וישיבה? זאת אומרת שהמצווה הזאת לא מתחייבת רק אחרי 14 שנה שכבשו וחילקו את הארץ, ואז מתחייבים במצווה. אם אני אומר שבכל מושבותיכם, הכוונה כל מקום שאתם יושבים, אז מתחייבים מיד. הגמרא דנה שם על כל המצוות שכתוב בכל מושבותיכם. אחד המצוות זה מצוות, זה איסור חדש. ואיסור חדש כתוב גם כן בכל מושבותיכם. אז הגמרא אומרת שבספר יהושע מסופר שאכלו מהתבואה החדשה בארץ ממוחרת הפסח. ממוחרת הפסח אכלו מעיבור הארץ. למה לא אכלו קודם? מביאה הגמרא ראיה מכאן שאיסור חדש חל מיד. אז כשנכנסו לארץ כבר היה אסור להם לאכול מהתבואה החדשה. רק מהמאוחרת הפסח, תציין בניסן, אז מותר לאכול מהחדש. או שמקריבים קורבן העומר, או כשאין בית מקדש, אז היום מתיר. אז מותר לאכול מהחדש. התוספות על הגמרא הזאת מביא ירושלמי. תראו במקור א', בירושלמי מקשה. למה לא אכלו מצה מחדש? ויבוא עשה דה בערב תאכלו מצות, וידחה לא תעשה דה חדש. אז שואל הירושלמי, למה לא אכלו את התבואה החדשה מיד, עוד לפני פסח, בליל הסדר? אכלו רק ממוחרת הפסח. בליל הסדר יש מצוות עשה, בערב תאכלו מצות. יבוא עשה, מצוות עשה של בערב תאכלו מצות, וידחה את הלא תעשה של איסור חדש. יש לנו כלל, עשה דוחה לא תעשה. מה הירושלמי מתרץ? זה אין עשה דקודם הדיבור, דוחה לא תעשה דאחר הדיבור. הרי המצווה של בערב תאכלו מצות, זה קודם הדיבור, זאת אומרת זה לפני מתן תורה. כבר במצרים נצטוו בערב תאכלו מצות. אז העשה שלפני מתן תורה לא יכול לדחות לא תעשה של איסור חדש שהוא נאמר אחרי מתן תורה. כך מתרץ הירושלמי. התוספות בעצמו מתרץ תירוץ אחר. הנה מי זה תירוץ של התוספות? יש לומר בגזרה כזית ראשון עתו כזית שני. התוספות אומר, נכון, באמת אפשר היה לאכול את המצוות עשה של מצה בערב הראשון, בגלל שעשה דוחה לא תעשה, אבל את מה היה דוחה המצוות עשה? רק כזית אחד, שאז הוא כבר יצא ידי חובת מצה. יש מקום לגזור, אם יתירו לבני אדם לאכול כזית מאיסור חדש, הם לא ישימו לב ויגררו ויוכלו גם עוד כזית. הכזית השני כבר אין מצוות מצה, אז הוא יאכל דבר האסור מבלי שיש עשה שדוחה אותו. אז בגלל הגזירה של הכזית השני גזרו גם על הכזית הראשון. טוב, זה תירוץ נראה טוב. הרבה פעמים הגמרא אומרת שגזרו זה עד וזה. זה מעניין שהירושלמי לא מתרץ כמו התוספות. למה הירושלמי לא מתרץ ככה? שאגת אריה מביא קושייה של רבי יונתן אייבשיץ. יונתן אייבשיץ בא לאורים ותומים, והוא מקשה על הירושלמי. כתוב בגמרא במסכת יומא, שכשמת משה רבינו, נשכחו 3,000 הלכות. מרוב צער, הכל היה הרי בעל פה, אז נשכחו 3,000 הלכות. בין ההלכות שנשכחו, אומרת הגמרא ביומא, נשכחו גם שיעורים ומידות. לא ידעו בדיוק כמה זה השיעורים, כמה זה המידות. לפי זה יוצא שכשאדם צריך לאכול כזית, הוא לא יודע בדיוק מה זה. כמה זה כזית? יכול להיות שהוא יאכל פחות, יכול להיות שהוא יאכל יותר. אז שואל רבי יוחנן אייבשיץ, אני לא מבין את שאלת הירושלמי. מה הוא רוצה? שהם יאכלו כזית מצה, בגלל שעשה דוחה לא תעשה. אבל הם הרי לא יודעים כמה זה כזית. אז אם הם יאכלו והתברר שהם אכלו פחות מכזית, אז הם לא קיימו את המצווה של מצה, אז הם עברו על איסור חדש. כי אין פה עשה דוחה לא תעשה. כי העשה הוא על כזית. אם הוא אוכל פחות מכזית, הוא לא קיים את המצווה, הוא רק עבר עבירה. אלא מה? הוא יאכל יותר מכזית. אז גם כן הרי היותר מכזית זה לא מצווה. על הכזית יש עשה דוחה לא תעשה. אבל מה שיותר מכזית, אין לו מצווה לאכול. אז הוא עובר עבירה. ואפילו אם זה פחות מכזית, מה שיותר, אז גם כן הלו חצי שיעור אסור מן התורה. אז איך הוא שואל הירושלמי, יבוא עשה ויתחל לא תעשה, ויוכל כזית מצא בליל הסדר, וזה דוחה את הלא תעשה של חדש, אבל הוא עלול לאכול לא כזית בדיוק, אלא פחות או יותר, ובשני המקרים הוא עובר על איסור חדש. כך שואל רבי יוחנן אייבשיץ. הוא מתרץ מה שמתרץ, ולא ניכנס לעניין הזה, האחרונים פלפלו הרבה בתירוץ של רבי יוחנן אייבשיץ. אבל יש עוד קושייה על הירושלמי. אם תסתכלו במקור ב', כן, אז יש פה רשימה של דברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, ובסוף המשנה כתוב שהוא לא יוצא לא בטבל, לא במעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, לא במעשר שני והקדש שלא נפדו, וחלות התודה ורקיקי נזיר, אם עשאם לעצמו בתור לחם שהוא צריך להביא ביחד עם הקורבן תודה, אז הרי אתם יודעים ש... כן, אנחנו נקרא את זה בשבוע הבא, ביחד עם קורבן תודה מביאים גם 40 לחמים. 30 מהלחמים זה מצה, ו-10 לחמים זה חמץ. עכשיו, שכח לקנות חבילה מצות בחנות, אז האם הוא יכול לקחת את המצה שהוא הקריב קורבן ולאכול את זה כדי לצאת ידי חובת מצה בלילה? אז אומרת הגמרא, לא, אינו יוצא בהם. למה לא? אז במקור ג' אומרת הגמרא, מינה הנמילי, אמר רבא, דאמר קרא ושמרתם את המצות, מצה המשתמרת לשם מצה. יצא זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח. כלומר, אדם הכין את זה לשם קורבן, לא לשם מצה. תירוץ שני, רבי יוסף אמר, אמר קרא שבעת ימים מצות תאכלו. מצה נאכלת לשבעת ימים. יצאה זו שאינה נאכלת לשבעה ימים אלא ליום ולילה. כידוע, קורבן תודה נאכל רק ליום ולילה. אז זה לא מצה שראויה לכל הפסח. אנחנו צריכים לאכול מצה כזאת, כלומר לצאת ידי חובה במצה כזאת, שאת המצה הזאת היא ראויה לכל החג. אבל אם אתה אוכל מצה שאי אפשר לאכול אותה בחג, רק הערב, לא יוצאים ידי חובה. ומילא, אז בחלת תודה הוא לא יוצא ידי חובה. בא ירושלמי עכשיו ושואל, למה לא יהיה מצה של חדש, יאכל אותה בליל הסדר, יבוא עשה של מצה, בערב תאכלו מצות, וידחה את הלא תעשה של איסור חדש. אבל הלחם, המצה הזאת, של איסור חדש, מותר לאכול אותה רק בליל הסדר. את הכזית הזה מותר לאכול רק בליל הסדר. למה? כי הרי אסור, זה איסור חדש. למה בליל הסדר מותר? כי יבוא עשה וידחה, לא תעשה. אבל מחר כבר יהיה אסור לאכול את זה. כי מחר אין עשה של בערב תאכלו מצות. העשה של בערב זה ליל הסדר. מחר כבר אין עשה לאכול מצה. אז אי אפשר יהיה לאכול את זה, כי זה איסור חדש. אז זה בדיוק כמו קורבן, כמו לחם של תודה. שאי אפשר לאכול אותו בשבעת הימים, אלא רק בערב. הגמרא אומרת שלא יוצאים בזה ידי חובה. אז מה יעזור מה שהירושלמי שואל שיבוא עשה ויתחה לא תעשה? הרי זה לא ראוי לאכילה כל החג, רק בערב. מצג כזאת, כשרה לחלוטין, אבל אם אי אפשר לאכול אותה במשך ימי הפסח, אז גם בלילה הראשון לא יוצאים ידי חובה. אז מה רוצה ירושלמי? אז נעזוב את שתי השאלות האלה, נחזור עליהן בהמשך. יש חקירה באחרונים, מה זה בדיוק הגדר של עשה דוחה לא תעשה? מה דוחה? האם החיוב שיש עליי לקיים את המצווה, זה מה שדוחה את הלא תעשה, כדי שאני אוכל לקיים את המצווה? או הפשט הוא שהמצווה שמתקיימת היא דוחה. כשאני מקיים מצווה, אז גם אם יש לא תעשה. מה נפקמינה? נפקמינה במקום שאין חיוב. מצווה כזאת שאין עליי חיוב לקיים אותה. אבל אם אני עושה אותה, אני מקיים מצווה. נגיד דוגמה, לאחרונה מדברים על זה, על הנושא הזה של מצוות יישוב ארץ ישראל. הרמב"ן כותב שיש מצווה על כל אחד לעלות לארץ. הוא אומר, אפילו בזמן הגלות ועל כל יחיד, יש מצווה לעלות לארץ. כל אלה שעסקו במצווה הזאת, נשמט מהם משפט אחד יסודי שכותב הפתחי תשובה באבן העזר, סימן העיני נדמה לי. כותב הפתחי תשובה, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים מסכימים עם דברי הרמב"ן. כך הוא כותב, כל הפוסקים ראשונים ואחרונים מסכימים עם הרמב"ן. לפי הרמב"ן אנחנו קוראים לה בטרמינולוגיה בישיבות, קוראים לזה מצווה חיובית. כן? שהתורה חייבה כל אדם לעלות לארץ. יש תשובה של רבי משה פיינשטיין, הוא אומר לא, בגלל כל מיני סיבות, אין חובה לעלות לארץ. כמובן, זה מצווה קיומית. זאת אומרת, מי שעולה לארץ, מקיים מצווה. אבל זה לא חובה עליו לעלות לארץ. תלמיד אחד סיפר שסתם מאמר מוסגר, שהוא פעם הביא לרב צבי יהודה את המאמר הזה, אז הוא אומר שהוא ראה שרב צבי יהודה כל כך מצטער כשהוא קרא את זה, שהוא הצטער שהוא הראה לו את זה בכלל. שיש פוסק גדול שיכול לכתוב דבר כזה שלא כמו הרמב״ם, שזה לא מצווה חיובית. ובכל אופן ינינו, אני רק מביא את זה בתור דוגמה. אז האם מצווה כזאת אומרים עשה דוחה לא תעשה? האם רק כשאני חייב לקיים את המצווה זה דוחה לא תעשה? או גם אם אין חיוב, אבל אם אני מקיים את המצווה אז גם כן עשה דוחה לא תעשה? לכאורה יש ראיה פשוטה. מאיפה לומדים את כל הכלל הזה שעשה דוחה לא תעשה? אז לומדים את זה בתחילת מסכת יבמות. ממצווה ציצית כתוב, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך. אז מהסמיכות של פרשת ציצית לפרשת שעטנז לומדים שמותר להטיל תחלת בציצית, למרות שהתחלת זה צמר והבגד הוא פשתים, זה כליים. אז מותר, למה? תעשה דוחה לא תעשה. מצווה ציצית, לכאורה, זה לא מצווה חיובית. אין מצווה על האדם ללבוש ציצית. יכול אדם כל החיים שלו ללכת עם בגד של שלוש כנפות, והוא לא חייב בציצית. הגמרא במנחות אומרת, כתוב שזה מלאך נזף באחד האמוראים שהוא לא לובש בגד עם ציצית, אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? אני פטור, אין לי בגד של ארבע כנפות. אז הוא אמר לו, אבל בעיד נדירית לך מאנישים על זה. למה לא הכנסת את עצמך לחיוב ולא קנית בגד של ארבע כנפות כדי שתוכל לקיים את המצווה? אבל מלכתחילה אדם לא חייב לקיים את המצווה הזאת. ובכל אופן, מה רואים? שאומרים, עשה דוחה לא תעשה. ועשה של ציצית דוחה לא תעשה של כליים, אף על פי שלכאורה זה לא מצווה חיובית. אלא אם אני לובש, אני מקיים את המצווה, אבל אני לא חייב ללבוש. כך לכאורה אפשר להביא ראיה. אבל האמת היא שזה לא ראיה נכונה. זה נכון שאני לא חייב ללבוש בגד של ארבע כנפות. אבל כשאני לובש בגד של ארבע כנפות, אז זה מצווה חיובית. ברגע שאני מתעטף בבגד של ארבע כנפות, אני חייב להטיל ציצית בבגד. ואז אני אומר שעשה דוחה לא תעשה. אז זה מצווה חיובית. אני לא חייב ללבוש בגד כזה, אבל ברגע שאני לובש, אני חייב בציצית. אז העשה של ציצית דוחה את הלא תעשה, כי אני חייב לשים ציצית. כי אני לובש עכשיו בגד של ארבע כנפות. אז זה מצווה חיובית, זה לא מצווה קיומית. אבל יש ראיה אחרת. זה, תראו במקור ד', כתוב בגמרא בבבא מציעא, מצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול, הרי זה לא ייטול. אנחנו צריכים להקדים שמצוות השבת אבדה, יש בה שתי מצוות. כתוב השף תשיבם, מצוות עשה, ולא תוכל להתעלם שזה מצוות לא תעשה. אז אומרת הגמרא, כתוב והתעלמת, לא תוכל להתעלם. אז לא תוכל להתעלם זה לאו. אבל מהמילה והתעלמת, חז"ל דורשים פעמים שאתה מתעלם. אז כאן מדובר באדם חשוב שמצא שק או קופה וכל דבר שאין דרכו ליטול, אז הוא לא חייב ליטול. הוא לא חייב להחזיר. למה? מנען למילי? נתנו רבנן, והתעלמת פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם. כיצד? היה כהן והיא בבית הקברות. אם האבדה נמצאת בבית הקברות, אסור לכהן להיכנס לבית הקברות, כי הוא חייב להיזהר מתומה. או שהיה זקן ואינה לפי כבודו, או שהייתה מלאכה משלו מרובה משל חברו, והוא יפסיד הרבה כסף. לכך נאמר והתעלמת פעמים שאתה מתעלם. שאלת הגמרא, יש פה הרי רשימה של כמה דברים. יש כהן בבית קברות, זקן ואינה לפי כבודו, מלאכה שלא מרובה. שאלת הגמרא, למה היא צריך קרא? היא למה לכהן והיא בבית הקברות, שיטה שהוא לא צריך להחזיר עבדה, למה? אי עשה, ואי לא תעשה ועשה. בתומעה יש גם לא תעשה, כן? אסור להתאמע, לא התאמע. וגם מצוות עשה של קדושים תהיו, אז יש, אם כהן מתמע, הוא עובר על עשה ולא תעשה. אז אומרת גם הפשיטה, לא אתי עשה ודחי, לא תעשה ועשה. למה צריך פסוק להגיד לי שכהן בבית קברות לא צריך להחזיר את העבדה? פשיטה, זה עשה ולא תעשה. ותו, לא דחין הניסורה מקמי ממונה. אלא מסקנת הגמרא היא, בסוף זה לא מופיע כאן, המסקנה היא שזה הולך על זקן ואינה לפי כבודו. אומר הרמב"ן, אילו תומעה לא יעשה ולא תעשה, אלא רק לא תעשה, משמע בגמרא שהכהן היה צריך להיכנס לבית הקברות ולהחזיר את האבדה. אז שואל הרמב"ן, למה? הרי המצווה תעשה שאדם השף תשיבם, שאדם צריך להחזיר אבדה, זה רק אחרי שהוא לקח את האבדה, הגביע אותה, ואז הוא התחייב להשיב. כל זמן שהוא לא הגביע את החפץ, הוא לא חייב להשיב. הוא יכול, מצד השף תשיבם, הוא יכול ללכת הביתה, לעזוב את זה. אלא מה? יש מצווה אחרת. יש לב שלא תוכל להתעלם. אז העשה והלא תעשה של השבת עבדה זה לא בבת אחת. כשהוא רואה את זה, אז אומרים לו שהוא חייב לקחת. אחרת הוא עובר על הלב שלא תוכל להתעלם. אבל הוא לא עובר על השבת שיבם. אם הוא לוקח, אז הוא לא עובר על הלא תוכל להתעלם, כי הוא לא התעלם, הוא לקח. אבל אז הוא עובר על השבת שיבם. אז הוא מתחייב בהשבת שיבם. פה כתוב שכהן שרואה אבדה בבית כברות, אם תומעה היה רק לב, היה בא עשה של השף תשיבם, ודוחה את הלא תעשה של תומעה. אבל איך היה עשה דוחה? הלא אין עשה. הוא עדיין לא לקח את זה. הוא לא חייב לקחת את זה מצד העשה. ובכל אופן כתוב שעשה דוחה לא תעשה. זאת אומרת שכשיש מצוות עשה כזאת, שהוא לא חייב לקיים אותה כרגע, אבל אם הוא יקיים אותה, הוא יקיים מצוות עשה. אז גם עשה כזה דוחה לא תעשה. שהרי כרגע שהוא הולך מתלבט אם לקחת את העבדה או לא, אין עליו חיוב לקחת, אין עליו חיוב עשה, השף תשיבם, כי הוא עדיין לא לקח את זה, אז הוא עדיין לא חייב. אבל כיוון שאם הוא ייקח את זה, הוא יהיה חייב להשיב, אז כבר עכשיו אומרים שעשה דוחה לא תעשה. אז רואים מכאן, שגם במצווה שהיא לא חיובית, אומרים את הכלל של עשה דוחה לא תעשה. כך רואים ברמב"ן, יש עוד כל מיני ראשונים שמוכח מהם הדבר הזה, למשל, כתוב ברייבד, שאישה שלובשת ציצית, מותר לה ללבוש כליים. כי למדנו שעשה של ציצית דוחה לא תעשה של כליים. אז קודם אמרנו, שאין להביא מכאן הוכחה שמצווה קיומית דוחה לא תעשה. למה? כי זה לא מצווה קיומית, זה מצווה חיובית. כי ברגע שהוא לובש את הבגד, אז הוא חייב לשים ציצית, זה מצווה חיובית. אבל זה הכל אצל איש. אבל אישה הרי פטורה מציצית. אם היא לובשת ציצית, אם היא שמה ציצית בבגד של ארבע כנפות, אז היא מקיימת מצווה, אבל היא לא חייבת. אז אצל אישה זה ודאי מצווה קיומית. ובכל אופן כתוב ברייבד שהיא פטורה, שהיא יכולה לשים ציצית של כליים. אז הנה לנו הוכחה שעשה דוחה לא תעשה אפילו במצווה קיומית. אז מה זה מצה? מצה זה מצווה חיובית או קיומית? כלומר בערב זה פשיטה שזה מצווה חיובית. כתוב בערב תאכלו מצות. אבל מה בכל המועד? כל השבעה ימים של פסח. זה קיומית? אולי אפילו לא קיומית. כי כתוב בגמרא, במחילתא, כתוב, אתם רואים במקור ח', כתוב בראשון בארבעה עשר יום, לא, זה לא בדיוק זה, אני לא חושב שזה מופיע כאן, כתוב במחילתא ככה, ששבעה ימים תאכל מצות, ובפסוק אחר כתוב, ששת ימים תאכל מצות. אז זאת אומרת שביום השביעי זה רשות, כך אומרת המחילתא. ששת ימים תאכל מצות, אנחנו נקרא את זה בשבת. אז אם ששת ימים תאכל מצות, מקום אחר כתוב שבעת ימים תאכל מצות. אז זה אומר שרק שישה ימים, ביום השביעי פטורים. יש לנו כלל שכל מה שיצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. ומכאן לומדת הגמרא שלא רק היום השביעי זה רשות, אלא כל השישה ימים זה רשות. ורק בערב תאכלו מצות זה חובה. אז לכאורה מכאן משמע שבכלל אין מצווה לאכול מצה בפסח, חוץ מליל הסדר. בגרא לא כתוב ככה, תראו במקור ה', זה ספר שנקרא מעשה רב, ששם מופיעים כל מיני הנהגות והלכות של הגאון. כתוב שם שבעת ימים תאכל מצות, כל שבעה מצווה. אי הרי הגמרא אומרת שזה רשות. אומר הגאון, ואינו קורא לה רשות אלא לגבי לילה הראשונה שהיא חובה, ומצווה לגבי חובה רשות קר אלי. זאת אומרת, יש לנו שלוש דרגות במצוות. יש דבר שהוא רשות, יש דבר שהוא מצווה, יש דבר שהוא חובה. לא כל מצווה זה חובה, אבל יש גם רשות. אתה לא חייב בכלל, וגם אתה לא מקיים מצווה כשאתה עושה את זה. כן, במאמר מוסגר, אני אגיד לכם איזה וורט יפה של הרב קוק, שהרב חרלאפ מביא את זה בשמו, שבמלחמת עמלק אומר משה ליהושע, בחר לך אנשים, לצא לכם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אז אמר הרב שמחר זה ראשי תיבות, מצווה, חובה, רשות. מה אמר לו פה משה? שכיוון שהעמלק רוצה לקעקע מישראל את התורה ואת המצוות, אנחנו להפך הולכים לחזק, שגם הרשות וגם המצווה יהיה חובה. זה הראשי תיבות מחר, שגם המצווה וגם הרשות אנחנו נעשה אותם חובה. אצל פנחס כתוב ויקח רומח בידו. רומח זה גם ראשי תיבות, רשות, מצווה, חובה. לא, הוא אמר ככה, עמלק רוצה מחר מצווה, חובה, רשות. כלומר, הוא רוצה לעשות את המצווה ואת החובה, לעשות אותם רשות. אלעזר לקח רומח בידו, הרי כתוב שאלעזר, אם הוא היה בא לשאול את הבית דין, אז מה היו אומרים לו? אתה פטור, לא רק שאתה פטור, אסור להרוג אותו. אבל הוא לא שאל הרבה, והוא הלך להרוג אותו. אז הוא לקח רומח, כי מה הוא עשה פה? רשות, מצווה, חובה. הוא לקח את בניגוד לעמלק שרוצים לעשות את הכל רשות, אז הוא לקח את הרשות ואת המצווה ועשה איזה חובה. הרי הוא לא היה חייב, אבל הוא עשה איזה חובה. זה העניין של קנאים פוגעים בו. של קנאים. קנאים עושים מהכל חובה. אז אומר הגר"א, אף על פי שחז"ל קוראים לזה רשות, זה לא הכוונה שזה רשות ואין בזה מצווה, אלא ביחס לליל הסדר, שהכתוב קבעו חובה, בערב תאכלו מצות, ביחס לליל הסדר, זה נקרא רשות. אבל באמת זה לא רשות, זה מצווה. ואף על פי כן הוא אומר מצווה מדאורייתא הוא. וכן פרשו יום טוב אין צריך אות. פסח במצה, סוכות בסוכה. תכף נבהר את המשפט הזה. ועוד כמה ראיות. והיה מחבב מאוד מצוות אכילת מצה כל שבעה. וביום טוב אחרון היה אוכל סעודה שלישית. אין סעודה שלישית ביום טוב, רק בשבת. אבל הוא כן היה אוכל סעודה שלישית ביום טוב. אף על פי שלא היה אוכל שלוש סעודות בשאר ימים טובים, מפני חביבות מצוות אכילת מצה שזמנו הולך לו. כן? עוד מעט נגמר החג. ובמוצאי יום טוב זה לא נגמר. עדיין היה החתים צי להראות את חביבות המצווה של המצה. איך הוא עשה את זה במוצאי יום טוב? מוצאי יום טוב זה המימונה. כן? אוכלים חמץ, לא אוכלים מצה. הוא אומר, מוצאי יום טוב, היה משתדל לטעום חמץ. וכן חדש באורתא נגד תמנסה? לא יודע למה תמנסה? 17 צריך להיות. טוב, בסדר, זה לא עניין לנו עכשיו. בכל אופן, מוצאי יום טוב, היה מיד, היה הולך לאנג'ל לקנות לחמנייה. למה? כי בזה הוא מראה, והיה נמנע מלאכול אחר הפסח מצה, שיוצאים בידי חובתו בפסח. כל זה להיקרה לעשיית המצווה, שאין עושים אותה להנאה, אלא מפני גזירת הבוראית על השמו. אז כדי להראות שאנחנו אוכלים מצה, לא בגלל שאנחנו אוהבים מצה, אלא אנחנו מקיימים מצווה, אז בפסח הוא היה אוכל כל הזמן מצה, אף על פי שבשאר ימי השנה הוא לא היה אוכל הרבה, אבל בפסח היה אוכל כל יום מצה, ובמוצאי החג מיד היה אוכל חמץ, כדי להראות שעד עכשיו אכלנו מצה בגלל המצווה, עכשיו אנחנו אוכלים חמץ. בכל אופן רואים כאן בגרא שיש מצווה לאכול כל שבעת הימים. וזה מצווה, זה לא סתם רשות. מה כתוב כאן במשפט הזה? הוא אומר, וכן פרשו, יום טוב אין צריך אות, פסח במצה, סוכות בסוכה. מה הוא רוצה פה הגרא? העניין הוא שהגמרא אומרת שבשבת וביום טוב אנחנו לא מניחים תפילים. למה לא? מפני ששבת זה אות ותפילין זה אות, ולכן שבת ויום טוב לא צריכים אות חדש של תפילין. מוסיף שמה התוספות, הנה זה הגמרא במקור ו', תראו את השורות הרחבות. רבי עקיבא אומר, יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים. תלמוד לומר, והיה לאות על ידך ולטטפות בין עיניך. מי שצריכים אות, יצאו שבתות וימים טובים, שהם גופם אות, אז הם לא צריכים אות, לכן לא מניחים תפילין. מוסיף פה התוספות, יצאו שבתות וימים טובים, לא משום דאסירי בעשיית מלאכה. איזה אות יש בימים טובים, שבגלל זה לא צריכים תפילין? אומר תוספות, לכאורה, שחול המועד אסור בעשיית מלאכה, אז זה כמו שבתות וימים טובים. אומר תוספות, לא, שהרי אפילו חולו של מועד שרי ושרי בעשיית מלאכה גם כן יקעות. ואנחנו אומרים שגם בחול המועד לא מניחים תפילים. למה? כי חול המועד זה גם עות. אז מה העות? תגיד עשיית מלאכה, אבל בחול המועד הרי יש דברים שמותר לעשות מלאכה. אז אומר תוספות, יקעות בכל המועד. מה עוד? בפסח דאסור באכילת חמץ, ובסוכות דחייב בסוכה. אז אומר תוספות שסוכה, סוכות ופסח, גם חול המועד זה עוד, שבגלל זה לא צריכים להניח תפילין. העוד הוא שמותר, שאסור לאכול חמץ בכל המועד פסח, ובסוכות שיושבים בסוכה. כנראה, למה התוספות לא כותב שהאות בפסח שאוכלים מצות? בכל המועד אוכלים מצות. כנראה שהתוספות סובר לא כמו הגרא. והתוספות אומר שאין אות של מצה, כי אין חיוב לאכול מצה בכל המועד. אין מצווה. לכן התוספות מחפש אות אחרת. ומה האות האחרת? הוא אומר ש... אסור לאכול חמץ. כנראה שהגרא חולק על זה. וכך כתוב שם בפרשנים של הספר הזה, מייסר רב, הם כותבים שהגרא כנראה סובר שאות זה נקרא דבר שהוא מעשה חיובי בפועל, ולא בשבע אל תעשה. אז אם אדם לא אוכל חמץ בפסח, זה לא נקרא אות. התוספות כנראה לא כל כך אכפת לו, לכן התוספות אומר שאולי האות זה איסור מלאכה, אומר לו איסור מלאכה זה לא אות, אז אולי מה האות? זה איסור אכילת חמץ. אומר הגרא, אבל זה שאסור לאכול חמץ זה לא אות, אות זה דבר חיובי. אז מה אומר הגרא? עכשיו אנחנו מבינים את המשפט הזה. אומר, אף על פי כן מצווה דאורייתא הוא, וכן פרשו יום טוב אין צריך אות. אומר הגרא, למה יום טוב לא צריך אות? כי זה עצמו אות. מה אות? פסח במצה, סוכות בסוכה. אז אומר הגרא, מהו האות שאנחנו עושים בפסח? שאוכלים מצות. זה הכל שיטת הגרא, שיש מצווה לאכול מצה בפסח. התוספות כנראה חולק על זה, והתוספות סובר שאין מצווה, זה רק רשות כפשוטו. אז ממילא זה לא עוד שאוכלים מצה בכל המועד, כי הוא לא מקיים בזה שום מצווה, לכן הוא מחפש הלכה, זה איסור חמץ. הגרא אומר לא, איסור חמץ זה שבע אל תעשה, זה לא עוד. מכאן הוכחה שיש מצווה לאכול מצה שבעת הימים. זה אחד ההוכחות של של הגר"א. וראיה לזה, תראו במקור יוד, זה הפירוש של החזקוני על התורה. כל האחרונים פה מביאים את החזקוני הזה. עד יום האחד ועשרים, פירוש רש"י. למה נאמר, אבל הוא כבר נאמר שבעת ימים, אז למה התורה צריכה להגדיר את זה עד יום האחד ועשרים? לפי שנאמר ימים, שבעת ימים, זה לא כולל את הלילה. אז לילות מניים, שיש מצווה לאכול מצה, תלמוד לומר עד יום האחד ועשרים. אז הוא שואל, איך מצינו למאמר לילות מניים? הרי לאל כתיב מיום הראשון עד יום השביעי, ואפילו לילות משמע? בקיצור, יש לומר, וכאן הוא אומר את הכלל, יש לך דברים שמקבלים שכר בעשייתם, ועונש כשאין עושים אותם. כגון, מצה בלילה הראשון. מי שאוכל מצה בלילה הראשון, מקבל שכר, כי יהיה מצווה. מי שלא אוכל, אז הוא נהנש על זה. אבל יש לך דברים שאין מקבלים שכר בעשייתם, ועונש כשאין עושים אותם. יש דברים שלא מקבלים שכר ולא מקבלים עונש. כגון מצא מליל ראשון ואילך. ומכל מקום, במצוות מצות תאכלו שבעת ימים כתיב. כלומר, שאם אכל מצא כל שבעת הימים, קיים הפסוק הזה של שבעת הימים מצות תאכלו. אז יש מצווה לאכול מצה, אמנם הוא לא יקבל עונש, אבל הוא יקבל שכר. על זה שואלת הגמרא לילות מניים. כלומר, אם אכל כל שבעה לילות מצה מניים שקיים את הפסוק, תלמוד לומר עד יום האחד ועשרים. אז מה מחדש פה החזקוני? שבאמת בפסוק מיום הראשון עד יום השביעי, או עד יום האחד ועשרים, זה בא ללמד אותנו שיש מצווה לאכול מצה כל שבעת הימים, ויש חידוש בפסוק שגם בלילות. וזה לא כמו אותם דברים של רשות שלא מקבלים שכר ולא נאנשים. לא, פה כן מקבלים שכר. אז יש לנו כבר את החוץ מהגרא, את החזקוני, וגם בראשונים, למשל בעל המאור בסוף מסכת פסחים, הוא שואל, למה כשאוכלים מצה בשבעת הימים לא מברכים? כמו בליל הסדר. איפה מצאנו שמברכים כל השבעת הימים? הוא אומר בסוכה. כשאדם נכנס לסוכה לאכול, הוא מברך אשר קידשנו לשב בסוכה. למה הוא לא מברך? קידשנו במצוותיו וצוונו לאכול מצה, כמו שמברכים בליל הסדר. התשובה של הבעל המאור, שמצה לא דומה לסוכה. בסוכה כתוב, זאת אומרת בגמרא בנדרים כתוב, שאדם לא יכול להחזיק מעמד יותר משלושה ימים בלי שינה. אז הוא מוכרח לישון. בתוך השבעה ימים הוא מוכרח לישון. אם הוא מוכרח לישון, אז יש דברים שהוא חייב לעשות אותם בסוכה. אז לכן תקנו גם בשבעת הימים, בכל המועד תקנו על מצוות לשב בסוכה. אבל הוא אומר לאכול, הוא לא חייב לאכול בפסח. הוא יכול לאכול פירות כל החג. אין עליו שום מצווה לאכול מצה. אז לכן לא תקנו על אכילה כזאת שהיא לא חובה, לא תקנו. למה הוא לא אומר תירוץ פשוט? אין מצווה לאכול מצה בכל המועד. הוא לא אומר ככה. כי הוא כנראה סובר שיש מצווה לאכול. ואתה מקיים מצווה כשאתה אוכל מצה. אז למה לא מברכים? אז הוא אומר, נכון, יש מצווה, אבל הוא לא חייב. הוא לא חייב כמו שהוא חייב את השינה, הוא מוכרח לישון בסוכה. אבל לאכול הוא לא חייב. ולכן לא תקנו ברכה על דבר כזה. אבל רואים מהבעל המאור שבאמת יש מצווה לאכול מצה כל השבעה. ברמב״ם בהלכה הדברים לא כל כך ברורים. תראו, במקור י' א', כותב הרמב״ם, מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל 15 שנאמר בערב תאכלו מצות, ובסוף הוא כותב רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז או דוחן או כליות או פירות בשאר הימים, אבל בליל 15 בלבד חובה, ומי שאכל כזית יצא ידי חובתו. הלשון של הרמב״ם, מצד אחד אתם יכולים להגיד שהרמב״ם כותב ש... כן, בשורה לפני כן הוא כותב שבשאר הרגל אכילת מצה רשות, מצד שני הוא כותב מי שאכל כזית יצא ידי חובתו. תמיד כשכותבים את הלשון הזה יצא ידי חובתו, זה אומר שבעצם הוא מצווה לעשות יותר, אבל יצא ידי חובה בכזית. אז משמע שיש מצווה לאכול יותר, אבל הוא יצא ידי חובה בכזית. מזה שהוא כותב למעלה רשות, משמע לכאורה שאין מצווה. אבל זה כבר לא הוכחה, כי כמו שהסברנו בגרא, איך הגרא אומר, למה במחילתא כתוב רשות? כי ביחס לערב זה רשות. כלומר, מצווה ביחס לחובה זה רשות. אבל באמת זה מצווה. זה לא המילה רשות, המשמעות של רשות הרגילה. לכן פה ברמב״ם לא כל כך מוכח, אבל מצד שני, תראו ברמב״ם במורה נבוכים, מקור י"ב, נראה רק את הפסקה האחרונה, הוא כותב, אבל אכילת המצה, אילו היה יום אחד, לא היינו מרגישים אותו ולא עניינו ניכר, כי פעמים רבות אוכל אדם מין אחד מן המאכלים יומיים ושלושה, אבל ייראה עניינו והתפרסם סיפורו בהתמדת אכילתו מחזור שלם. כותב הרמב״ם שכיוון שהתורה רצתה להפנים בנו את העניין הזה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אז היא רצתה שנאכל מצה כדי שנפנים את הרעיון הזה. אומר הרמב״ם, אם אדם אוכל יום, רק יום אחד, זה שום דבר לא. הוא אוכל שבעה ימים, זה מכניס בו את הרעיון הזה. מהלשון הזה של הרמב״ם באמת משמע שזה מצווה של שבעה ימים. יש גם מקור נוסף באבן עזרא על התורה, אבן עזרא במקור ת, אז טוב, לא נאריך כאן, אבל תראו באמצע הוא כותב, והנה הזכיר על הפסח שבעת ימים תאכל מצות חיוב על דרך הפשט. זה חובה. טוב, זה לא חובה של בערב תאכלו מצות, אבל זה ודאי מצווה. גם בתרגום יונתן בפרשת ראה, ששם כתוב שבעה ימים תאכל מצות, אז מתרגם יונתן בן עוזיאל, אומר פתיר תאכלון כל שבעה לשמי. לא סתם תאכלו מצות, תאכלו מצות שהם לשם מצווה. אז משמע שיש מצווה כל השבעה. לעומת זאת, תראו במקור זיים, זה מופיע בתורה שלמה, על הפסוק שבעת ימים מצות תאכלו, למה נאמר, והלא אינה חובה אלא לילה הראשון, אלא תהי חביבה אכילתה כל שבעה, אף על פי שהיא רשות. הוא אומר, זה רק חביבות, אבל משמע בלשון סתם פשטות, משמע שזה אפילו לא מצווה, רק חביבות. טוב, לפי זה אנחנו יכולים להבין, גמרא במסכת פסחים, במקור י"ג, כתוב בגמרא, מניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, דברי רב יהודה. כן, מה זה לא תאכל עליו? עליו הכוונה על קורבן פסח. בזמן שמקריבים קורבן פסח אסור לאכול חמץ. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן? והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אם כן, מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ? בשעה שישנו בקום אכול מצה, ישנו בבל תאכל חמץ. בשעה שאינו בקום אכול מצה, אינו בבל תאכל חמץ. אין איסור לאכול חמץ, רק בשעה שיש מצווה לאכול מצה. וכיוון שבי"ד אחרי הצהריים אומנם מקריבים קורבן פסח, אבל אין מצווה לאכול מצה, אז גם אין איסור לאכול חמץ. שואל שם פני יהושע, אז לפי זה יוצא שאין איסור חמץ בחול המועד. כי אם אתה אומר שבליל פסח בין הארבעים אין איסור לאכול חמץ, למה? כי אין מצווה לאכול מצה. אז הוא אומר בכל המועד גם כן אין מצווה לאכול מצה, אז אין איסור של חמץ. אז אומר בני יהושע, כנראה שרבי שמעון סובר שיש מצווה חובה שבעת ימים תאכל מצות, יש חובה לאכול מצה כל שבעה ימים כמו שיש חובה לאכול בליל הסדר. היי הרי כתוב בתורה בערב תאכלו מצות, ולומדים מכאן שהכתוב קבעו חובה בערב ולא בשאר הימים. אומר רבי שמעון נלמד מזה דברים אחרים, אבל רבי שמעון חולק על כל התנאים, והוא סובר שיש מצווה לאכול כל הפסח, יש חובה לאכול מצה, וממילא יש איסור של חמץ. אבל לפי מה שאנחנו אמרנו עכשיו מכל הראשונים והמחילתא, שאומנם אין חובה אבל יש מצווה לאכול מצה, אז בהחלט אפשר לומר שרבי שמעון סובר כמו כל התנאים, ובאמת אין חובה לאכול מצה בכל הפסח, אבל מצווה יש, כמו שאומר הגר"א. וכיוון שיש מצווה לאכול מצה, שייך להגיד שעוברים על איסור חמץ. ורבי שמעון בא לשלול רק את לפני ליל הסדר ויהודה לדחי הצהריים, שאז אין אפילו מצווה לאכול מצה. אז אין מצווה לאכול מצה, אז הוא אומר, אז אין איסור לאכול חמץ. אבל בכל המועד, כל שבעת הימים, יש מצווה לאכול מצה, אז יש גם איסור לאכול חמץ. ולא צריכים ללכת כל כך רחוק ולהגיד שרבי שמעון חולק ואומר שיש חובה לאכול מצה כל החג. יש עוד מקורות שחולקים על הגר"א, למשל המגן אברהם בסוף סימן תפריש למתת, אז הוא כותב בשם המעריל, למה לא מברכים על מצה כל שבעה? אז הוא אומר, משום שאין בזה מצווה, והעיקר שלא יאכל חמץ. אז בפירוש אומר המעריל, המעריל זה אחד מגדולי הפוסקים של האשכנזים, אז הוא אומר, לא אוכלים, אין מצווה לאכול מצה כל החג, ולמה אנחנו אוכלים מצה? כי האיסור הוא לאכול חמץ. אז אין מה לאכול, אז אוכלים מצה. אבל אין מצווה לאכול מצה, ולכן לא מברכים. מה יגיד הרמב״ם או הגר"א, למה לא מברכים על אכילת מצה? אז אמרנו, כי זה לא מצווה חיובית. הוא יכול לאכול פירות כל החג. אז לכן לא מברכים על זה. טוב, אז יש כאן מחלוקת גדולה בדברים האלה. עכשיו ניגש לברר את הדברים שהקשינו על הירושלמי. תראו, הרמב״ם בספר המצוות במקור תדבב, הוא מדבר כאן על הכלל של עשה, שלאו שבא מכלל עשה. לפעמים התורה כותבת מצווה ואנחנו מבינים מכלל זה שאת ההפך אסור לעשות. זה נקרא לאו הבא מכלל עשה. הגמרא אומרת שלאו הבא מכלל עשה זה עשה, זה לא לאו, כי לאו זה כשכתוב מפורש אל תעשה את זה. אבל אם התורה אומרת תעשה כך ומתוך זה אני מבין לא לעשות אחרת, זה לא נקרא לאו הבא מכלל עשה. אז אחד מהפרשנים של ספר המצוות זה ספר שנקרא קנאת סופרים. אז תראו במקור תזיין כותב קנאת סופרים, נראה לעניות דעתי, ולפי שיטת הרב, איקה למאמר, דלאו הבא מכלל עשה עשה, לאו היינו מכלל הן אתה שומע לאו. כן, לכאורה אפשר היה ללמוד מכאן, שבכל הן אתה שומע לאו, אז כל דבר כזה יהיה מצוות עשה. הוא אומר לא. ויהיה כן במשמע אף בכל דיבור רשיתוי, כגון, שבעת ימים מצות תאכלו, כאילו יאמר שבעת ימים אתה רשאי לאכול מצה ולא חמץ, ממילא יהיה נחשב האוכלו לעובר באיסור עשה מלבד איסור לאו הנאמר בו. כן, לכאורה לפי הכלל של הרמב״ם, אם כתוב בתורה שבעת ימים תאכל מצות, אז מכלל הן אתה שומע לאו שחמץ אסור לאכול, אז יהיה איסור עשה, וכל מי שיאכל חמץ גם יעבור על הלאו וגם יעבור על המצוות עשה. הוא אומר לא, זה לא כתוב ברמב״ם. למה לא? כי אמרינן לאו הבא מכלל עשה, היינו מכלל עשה דווקא, שיש דיבור חיובי שיש בו קום עשה. אם התורה אומרת שיש מצוות עשה, אז אני אומר מכלל זה יש איסור על הלאו. כי אם התורה מצווה אותי לעשות כך וכך, אז מכלל זה אני מבין שיש איסור אם אני לא אעשה ככה. אבל אם התורה לא אמרה שיש מצווה לעשות כך וכך, אז אין מצווה לא לעשות ההפך. כי התורה לא מדברת פה על מצווה. בקיצור, לא אומרים מכלל הן אתה שומע לאו. אומרים לאו הבא מכלל עשה, זה עשה. כשיש עשה, מצוות עשה, אז אתה דורש את ההפך. אבל אם אין מצוות עשה, אלא התורה כותבת משהו, ואני לומד מכאן את ההפך, ההפך זה לא מצוות עשה. ולכן הוא אומר שבעת ימים תאכל מצות, אז אכילת חמץ זה רק לאו, זה לא עשה. איך הוא לומד הקנאת סופרים? איך הוא מבין ברמב״ם שהמצווה של שבעת ימים תאכל מצות זה לא מצווה, זה רשות. ולכן הוא אומר זה רק מכלל אין אתה שומע עליו. אבל תסתכלו בירושלמי, במקור י' כותב הירושלמי, רב יהודה איתלי עשה ולא תעשה על אכילתו. מי שאוכל חמץ יש עשה ולא תעשה. עשה ולא תעשה על ביורו. והירושלמי עכשיו מפרט. עשה על אכילתו שבעת ימים תאכל עליו מצות ולא חמץ. כל לא תעשה שהוא בא מכוח עשה, עשה. לא תעשה על אכילתו, לא תאכל עליו חמץ. אז כתוב בירושלמי, לא כמו ראה קנאת סופרים, כתוב מפורש, שמי שאוכל חמץ בפסח, הוא עובר על עשה ועל לא תעשה. ומה המקור של העשה? שבעת ימים תאכל מצות. אז מצות תאכל, ולא חמץ. זה נקרא לאו הבא מכלל עשה, וזה עשה. נו, אז מה נעשה עם הקנאת סופרים שהוא אומר שזה רק מכלל אין אתה שומע לאו, וזה לא נקרא מכלל, לאו הבא מכלל עשה? הנה יש לנו פה את המחלוקת. הדברי הקנאת סופרים סובר כמו כן, כמו המחילת השנייה שהבאנו, כמו הזכרנו את הבעל המאור, אני כבר לא זוכר. כן. כל אלה שסוברים לא כמו הגר"א. אבל לפי הגר"א והחזקוני וכל אלה שסוברים שיש מצוות עשה לאכול מצה כל הפסח, אז באמת יהיה לאו הבא מכלל עשה, ואכילת חמץ יהיה עשה. נו, הגענו למצב כזה שהירושלמי סובר כמו הגר"א, שבאמת יש מצוות עשה לאכול כל הפסח, לאכול מצה. מתוך זה הוא יכול ללמוד שמי שאוכל חמץ, הוא גם עובר עליו וגם עובר על העשה. ואשתא דעתית לאחי, אז יש לנו הסבר בירושלמי. עוד פעם, נשחזר מה הייתה הבעיה בירושלמי. הירושלמי שואל, למה בני ישראל כשנכנסו לארץ לא אכלו מצות מהחדש בליל הסדר? בספר יהושע כתוב שהם אכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח. אומרת הגמרא, למה ממוחרת הפסח? כי אז איסור חדש, בט"ז בניסן מותר לאכול מהאיסור החדש, אחרי הקרבת העומר. אבל לפני כן לא, שואל ירושלמי למה לא? יבוא עשה של בערב תאכלו מצות, וידחה את הלא תעשה של איסור חדש. ועל זה שאל ריבונו של עולם בשיץ, הלא נשתכחו המידות. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זה כזית. אז איך יכול להיות שהוא יאכל כזית מצה, ובזה הוא יוכל לקיים מצוות מצה? למה? בגלל שיבוא עשה של מצה וידחה לא תעשה של חדש? הרי אם הוא יאכל פחות מהשיעור של כזית, אז הוא לא קיים מצווה, הוא רק עבר עבירה. אם הוא יאכל ליתר ביטחון יותר מכזית, אז גם כן, את המצווה הוא מקיים בכזית. אבל מה שיותר מכזית, הוא לא מקיים מצווה, כי הוא כבר אכל את הכזית. ואז על היותר מכזית יש איסור חדש. אז איך נתיר לו לאכול את זה? עוד שאלנו על הירושלמי, הרי הגמרא אומרת שכל מצה שאינה ראויה לשבעת הימים, כמו לחמי תודה, שזה ראוי רק לערב, אז אי אפשר לאכול את זה בליל הסדר, מפני שבליל הסדר צריך שתהיה מצה שראויה לכל השבעה ימים. אז קורבן תודה, מצת תודה, זה לא ראוי לשבעה ימים. אז ממילא גם כזית של חדש לא ראוי לשבעת הימים. אפילו אם נתיר ונגיד שיבוא עשה ויתחל לא תעשה, אז מותר לו בערב לאכול את הכזית, אבל הוא לא יוכל לאכול את זה כל החג. נו, אז הרי יוצא שהכזית הזה של חדש זה לא ראוי לכל שבעת הימים. זאת הייתה השאלה על הירושלמי. אם אנחנו נחבר עכשיו את שני היסודות שהגענו עליהם, דיינו, קודם כל היסוד הזה של הגר"א, שיש מצווה קיומית לאכול מצה כל שבעת הימים. זה א'. ב', יצא לנו עוד חידוש מדברי הרמב"ן, שגם עשה שהוא מצווה קיומית, גם הוא דוחה לא תעשה. לא רק מצוות עשה חיובית דוחה לא תעשה, אלא גם אם הוא לא חייב, כמו שראינו לגבי טומאה בבית הקברות, שהוא הרי לא חייב, עדיין הוא לא יקביע, אין עליו עדיין עשה, אבל אם הוא יחזיר הוא יקיים מצווה. אז אומר הרמב"ן, אילולי שטומאה הייתה עשה ולא תעשה, אז מצוות עשה של השבת שבעים היה מחייב אותו להחזיר עבדה גם בטומאה, כי עשה דוחה לא תעשה. אז הרי רואים שעשה דוחה לא תעשה גם אם המצווה היא קיומית, לא רק אם היא חיובית. ולכן ראינו ברייבט שאישה יכולה ללבוש ציצית בכליים, למה? הרי אין עליה מצווה חיובית, כי גם מצווה קיומית דוחה לא תעשה. אז הנה יש לנו פה עכשיו שני היסודות, שמצוות עשה קיומית דוחה לא תעשה, ומצא בפסח זה נקרא מצווה קיומית, זה לא רשות לפי הגר"א, זה מצווה קיומית. אז אם מצה בפסח זה מצווה קיומית, אז מותר לו לעבור על לא תעשה, כי עשה דוחה לא תעשה. אז אם עשה דוחה לא תעשה, אז לכאורה ידחה גם את הלא תעשה, לא רק של הכזית של בערב תאכלו מצות, אלא גם את הכזית שהוא אוכל בפסח, כי יש מצווה לאכול מצה. והכזית, החיוב הזה לאכול מצה, שייך בו הדין של עשה דוחה לא תעשה. נו, אז שואל הירושלמי, טוב מאוד, יבוא עשה של בערב תאכלו מצות, וידחה את הלא תעשה של חדש. אז מה שואלים על הירושלמי? אבל אם הוא יאכל קצת יותר מכזית, אז הוא לא מקיים מצווה, ואז הוא עובר על איסור בלי לקיים מצווה. לא, הוא כן מקיים מצווה, גם אם הוא אוכל בשאר ימי הפסח הוא מקיים מצווה. אז ממילא שייך להגיד שעשה דוחה לא תעשה. אז שאלנו שאלה שנייה, אבל זה לא מצה ראויה לכל שבעה? זה כן ראוי לכל שבעה, בגלל שבכל השבעה יהיה מותר להם לאכול חדש, כי עשה דוחה לא תעשה. רק אומר הירושלמי, זה עשה של קודם הדיבור וזה לא דוחה, אבל אם זה היה עשה שאחר הדיבור, אז עשה דוחה לא תעשה, גם עשה כזה דוחה לא תעשה. אז צודק הירושלמי. בא התוספות ומתרעת פירוץ אחר, הוא אומר, גזרו כזית ראשון, עתו כזית שני. למה התוספות מתרעת תירוץ שני? למה הוא לא מתרץ כמו הירושלמי? מה לא טוב לא ירושלמי? כי התוספות הרי חולק על הירושלמי. כי התוספות ראינו במנחות, מה הוא אומר? מה האות של פסח? אכילת חמץ, איסור אכילת חמץ. למה התוספות לא אומר, כמו שאומר הגר"א, שהאות בפסח זה מצוות אכילת מצה? כנראה שהתוספות סובר נגד הגר"א, שאין מצווה לאכול מצה בפסח. אז הוא לא יכול להגיד שהאות של פסח זה אכילת מצה. אז ממציא התוספות אות אחר של איסור אכילת חמץ, אבל מלא הוא לא יכול לקבל את הירושלמי. מה זה שזה עשה קודם הדיבור? מה שמשים זה היה עשה אחרי הדיבור? אז הוא כן היה דוחה את האיסור חדש, לא? בגלל כל הקושיות. לכן אומר תוספות באמת, שאת גזרו כזית ראשון, את הוא כזית שני, ובכזית שני באמת אין מצווה, לפי שיטת התוספות. אז יוצא שהתוספות והירושלמי הם באמת לשיטתם. הירושלמי שאומר שמי שאוכל חמץ בפסח הוא עובר על עשה ולא תעשה, הוא מוכרח ללמוד שמה זה במצות תאכלו שבעת ימים? זה מצוות עשה. אחרת אי אפשר ללמוד מכאן שלב הבא מכלל עשה עשה, לפי הכלל של הקנת סופרים, כי זה לא מצווה, זה רק מכלל אין אתה שומע עליו. ואם הירושלמי אומר שבחילת חמץ יש עשה ולא תעשה, על כל אנחנו צריכים להגיד ששבעת ימים מצות תאכלו זה מצוות עשה. אז ממילא הוא שואל, אז למה לא יבוא עשה וידחה לא תעשה של חדש. אז הוא אומר שזה עשה קודם הדיבור. אבל התוספות שאומר שהאות של פסח זה רק בגלל איסור אכילת חמץ, כי הוא סובר שאין מצווה לאכול מצה בפסח, זה רק רשות. אז אם אין מצווה, אז ממילא, למה, מה שואל, מה נענה על הירושלמי, למה עשה לא דוחה לא תעשה? אז הוא אומר, כי העשה הוא רק בכזית הראשון. אז יש גזירה, כזית ראשון, עת הוא כזית שני. וזה אפשר לתרץ גם שאלה של המפורסמת של התז. התז בסימן תפרש סמכת, הוא שואל, למה פסח נקרא חג המצות? הלא איסור חמץ זה שבעה ימים. מצוות אכילת מצה זה רק בערב. אז היה ראוי לקרוא לפסח חג איסור חמץ, אבל לא חג מצות. אז הוא דן עם כל המצווה נגררת אחרי הלילה הראשון, אבל לפי דברנו זה פשוט. לפי האגרה, יש באמת מצווה לאכול מצה כל החג, ולכן זה נקרא חג המצות. בספר מועדים וזמנים של הרב שטרנבוך, הוא דן בשאלה, עכשיו נדבר קצת למעשה, יש באמת עניין להיעדר ולהשתדל לאכול מצה כל יום, או אפילו כל ארוחה? כי אנחנו רואים שבמצווה ציצית, הגמרא אומרת, שיש עניין להיעדר על מצווה ציצית. וכתוב שבעידנא דריתחא נענשים על זה. אז האם יש חובה באמת להמשיך ולאכול מצה כל החג? אמנם זה לא כל כך דומה. במצוות טלית, במצוות ציצית, הוא באמת המלאך שם נזף בו. והוא אמר לו, מתי תקיים מצוות ציצית? כל הזמן אתה הולך עם בגדים שפטורים מציצית, אז אתה אף פעם לא תקיים את המצווה הזאת. כן? ספרים על איזה פרופסור אחד שלא כל כך אהב את הנושא של פורים. כנראה משלום עכשיו כזה, אז להינקם באויביהם ולהריש באמן וכל הדברים האלה, לא. אז ככה מספרים, לא יודע, יש אומרים שזה לא נכון, אבל לא משנה, זה רעיון כזה. שביהוד הוא היה בירושלים ותדווה הוא היה בתל אביב. אז הוא פתר את עצמו מהקריאה במגילה. אז המלאך אמר לו, תשמע, אתה אף פעם לא חייב בציצית. אז לכן יש מצווה ללבוש בגד של ארבע כנפות. אבל זה לא דומה למצא. הלא במצא הוא קיים את המצווה בערב. אז מי אמר שהוא צריך להיעדר ולחפש אחרי מצות גם בשבעת הימים? הוא אומר, לא מצאנו שאדם יחפש לשחוט בהמות. הרי כל שחיטה הוא מקיים מצווה. אז שיחפש בהמות לשחוט אותם. לא מצאנו דבר כזה. חוץ מזה, בציצית יש גם מצווה מיוחדת. כתוב, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז יש עניין שיהיה לך ציצית כדי שתזכור את מצוות השם. אבל במצא, אותו דבר בתפילין. תפילין, מה קורה איתנו? אנחנו מניחים תפילין פעם ביום. מצד הדין המקורי, היה ראוי ללכת עם תפילין כל היום. כותב הרמב״ם, כל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו, הרי הוא ענה וירא שמיים, ואינו נמשך בשחוק ושיחה בטלה. יש גמרא בברכות, לא זוכר את המוראים, שאחד ככה התבדח יותר מדי בשיעור, אז הרב נזף בו. אז הוא אמר לו, יש עליי תפילין. אז זאת אומרת, אני לא נגרר אחרי הצחוק, כן? יש תפילין, אז זה שומר עליי. זאת אומרת הרמב״ם, לפי כך צריך אדם להשתדל להיותם עליו כל היום, שמצוותם כך. זה המצווה המקורית, שילכו עם תפילין כל היום. אנחנו, בגלל שאנחנו לא מקפידים על ניקיון וכל מיני דברים, אז מניחים רק פעם ביום. אבל יש טעם מיוחד בציצית, בתפילין. אבל מה עם מצווה? עם מצה? הרב שטרנבוך זה תפס אותי אתמול למשפט הזה, הוא כותב, ולא מצאנו בשום מקום שאדם ילך עם כמה תליצות כדי לקיים עוד ציצית, עוד מצווה ציצית, עוד מצווה ציצית. אז בדיוק אתמול ראיתי את זה, כשהרב שיינברג נפטר, מי שראה אותו, אני שמעתי ברדיו שהוא היה אדם צנום, אבל כשראו אותו, הוא היה מאוד עבה, כן? כי הוא היה הולך עם כמה תליתות, כנראה בגלל העניין הזה, לקיים כמה וכמה מצוות ציצית. אז הוא אומר, לא, לא שמענו, אז הנה שמענו. אבל בכל אופן הוא מסתפק בעניין הזה. הוא כותב שמצוות שילוח הקן זה גם אותה בעיה. האם אדם צריך לחפש לקיים את המצווה? כתוב בגמרא, כי יקרא כאן ציפור לפניך. למה כתוב כי יקרא? רק במקרה. יכול, כתוב שלח תשלח, אז רש"י מסביר, כתוב פעמיים. אז אולי יש מצווה שאדם, איך הלשון, יחזר בערים ובגבעות כדי שימצא, כן, ללכת לחפש. תלמוד לומר כי יקרא. אז רואים שיש מצווה מיוחדת, זאת אומרת פסוק מיוחד, להגיד שלא צריך לחפש. אולי בעלמא הייתי חושב שכן צריך לחפש. אבל לא, גם שם יש מצווה מיוחדת. כתוב, למען יאריכון ימיך. אם זה מצווה שמאריכה ימים, אז יש עניין באמת לחפש. היה אבא אמינא שכן יחפש. אבל לכאורה במצא, למה שנחפש? טוב, בקיצור, בסופו של דבר הוא אומר שלפי הגרא, שזה מצווה צמידית כל השבעה ימים, אז באמת יש עניין לאכול, מי שמחפש מצוות, אז יש עניין לאכול כל יום מצה. אבל אז הוא מחדש עוד חידוש מעניין. הגמרא אומרת שבליל הסדר, כשיוצאים ידי חובת מצה, אסור לאכול את זה ביחד עם מרור. למה? כיוון שמצה זה חיוב דאורייתא. ומרור זה רק חיוב דרבנן, אז לגבי דאורייתא זה נקרא רשות. אז אי אפשר לאכול חובה ורשות ביחד, כי הרשות מבטל את המצה. כשיש מצווה לאכול מצה, אתה צריך לאכול מצה ולהרגיש טעם מצה. אם אתה אוכל את זה ביחד עם מרור, אז זה מבטל את הטעם של המצה. אתה מתלבט, אולי מרור זה משהו מיוחד. בגלל שזה חריף באופן מיוחד, לכן, אבל שאר דברים אולי לא, אבל בקיצר, שורה תחתונה. מי שרוצה לקיים מצוות מצה כל יום, להשתדל לאכול כזית מצה בלי גבינה ובלי חביתה. כן? רק את כזית מצה. אחרי זה יוכל לאכול את זה ביחד עם הדברים שלו. הנציב מדייק מלשון הגמרא בפסחים. אחר כך ראיתי שהרב נדנצל גם כן מדייק ככה. כתוב, רבה אבשתי חמרה כולה מעל יום עד פסחה. בערב פסח הוא היה שותה הרבה יין. למה? כי איך דנגררה לליבי, יין גורר את האכילה. דנייחול, תשמעו את הלשון של הגמרא, דנייחול מצא צפי לאורתה. השאלה היא, מה הפירוש דנייחול מצא צפי לאורתה? פירוש הפשוט הוא, כדי שהוא יאכל את המצא בערב יותר בתיאבון. אז הוא מקיים את המצווה יותר בהידור. אבל פשט הלשון, אומר הנציב, דנייחול מצא צפי, הכוונה שיוכל מצא יותר. כלומר, שלא יסתפק בכזית מצא, אלא יוכל יותר מצא. הוא אומר שמכאן, לכאורה, יש לדייק שיש מצווה לאכול מצא מעבר לכזית. עדיין זה לא הוכחה מוחלטת כל כך. כי יכול להיות שאידור מצווה, למשל באתרוג, מה אידור מצווה באתרוג? אז לא רק במחיר, אלא גם בגודל. הגמרא אומרת שאם האתרוג הוא קטן, אז יש מצווה להוסיף שליש בגודל של האתרוג. יכול להיות שזה מה שכתוב בגמרא. שיוכל תפי, הכוונה שלא יסתפק רק בשביל אכילת מצה של מצווה, שלא יסתפק רק בכזית, אלא שיוסיף עוד שליש כמו שמוסיפים בהידור מצווה. בכל... אבל זה עדיין לא מוכרח שכל הפסח יש מצווה לאכול מצה. טוב, אבל בכל אופן, מי שמחפש מצוות מתוך חביבות מצווה, מן הראוי לאכול כזית, בלי דברים אחרים לפחות, יצא ידי חובה. אני רוצה לומר לכם רק עוד משפט אחד. אנחנו נקרא בשבת פרשת החודש. בספרי המוסר כתוב שאחד מהמשמעויות החזקות של המצווה הזאת, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה בא לומר שהזמן ניתן מכאן ואילך לכם. אתם אחראים על הנושא של הזמן. כן? אתם תקבעו מתי ראש חודש, מתי כל החגים. בירושלמי יש דברים נפלאים על העניין הזה, שאפילו המחזור של האישה הוא תלוי בבית דין. מתי בית דין יקבע את החודש, כי זה תלוי בהשפעה של הירח. אבל מעבר לזה, אנחנו לומדים מכאן שהזמן ניתן לכם, כי הזמן זה הדבר הכי חשוב שיש לאדם. וכשאנחנו נקרא בשבת, אנחנו נבין שכשבני ישראל יוצאים לחירות, זה אומר שאנחנו יותר לא עבדים, כמו שהתורה כמה פעמים אומרת, על פי חז"ל, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. ומי שקונה לעצמו אדון, אז רוצים לו את האוזן. ומה כל כך חמור בזה? הלוא אנחנו כולנו לכאורה פועלים, כל מי שעובד הוא עובד באיזה מקום שיש לו בעל הבית. אז מה ההבדל בינו לבין עבד? יותר מזה שואלים, כתוב שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אחד נזכר לפועל, יכול אחר להתחרט באמצע היום, להגיד לו אני לא רוצה יותר לעבוד אצלך. אבל אם אדם קיבל על עצמו לעשות משהו בקבלנות, כן, אני מבטיח לעשות שולחן, הוא לא יכול להתחרט. מה ההבדל? ההבדל הוא שהיהודי לא יכול למכור את הזמן שלו. כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז אם אני מתחייב לעשות איזה פעולה, זה בסדר. אבל אם אני מתחייב להיות נזכר ליום אחד, כל היום אני פועל שלך. ואתה בעל הבית. אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. אתה תגיד לי מה לעשות. והזמן הוא לא שלי. זה נקרא קונה אדון לעצמו. אז אם הוא פועל, הוא יכול לחזור בו. ואם הוא עבד שהוא לא יכול לחזור, כי עשו קניין, אז רוצים לו את האוזן. ובעלי המוסר מסבירים, כי חרשו כתוב נותן לו דמי כולו. אז הוא לא שמע את העבדי ולא עבדים לעבדים, אז רוצים לו את האוזן, כי הוא לא בן אדם. יהודי לא יכול להיות שהזמן שלו יהיה משובד למישהו אחר. כי אנחנו עבדי השם. ואם מישהו עבד אדון לנו, אז הוא מפקיע מאיתנו את החירות שלנו. הערך של הזמן זה הדבר החשוב. וכתוב הרי, כי הולך האדם אל בית עולמו. הרופאים אומרים, מהרגע שהתינוק נולד, הוא מתחיל למות. הולך אדם לבית עולמו. כל רגע שעובר, מת. אין מה לעשות. אי אפשר להחזיר את זה. לכן הזמן הוא כל כך יקר. אז אמרתי כמה פעמים את האמרה הזאת שכותב הרב שח באחד ההקדמות לספרים שלו. סתם, דרך אגב הוא כותב. הוא אומר, כל השנה אני לומד את המסכתות שלומדים בישיבה. אבל בזמן הביניים אני לומד דברים אחרים. הוא לא כותב שבין הזמנים אני לומד דברים אחרים, אלא בזמן הביניים. אתם מבינים את ההבדל? בין הזמנים זה אומר, היום גמרנו זמן חורף. בראש חודש אייר מתחילים זמן קיץ. ומה קורה עכשיו? חודש ימים? זה בין הזמנים. בין הזמנים זה לא זמן. פה אפשר לעשות מה שרוצים. אין שום מחויבות, אתה יכול לבזבז אותו, לא משנה. זה בין הזמנים. לא, זה לא בין הזמנים. זה זמן ביניים. יש זמן חורף, יש זמן קיץ, ויש זמן ביניים. זמן ביניים זה אומר שלא נמצאים בלחץ של החורף ולא של הקיץ, אבל זה מין זמן. ובזמן הזה עושים כל מיני דברים ולומדים כל מיני דברים שאין זמן ללמוד אותם בזמן שנמצאים בישיבה. אפשר גם לנוח קצת, אבל זה זמן. את הזמן הזה צריך לנצל. חס וחלילה לא לקרוע חודש מהלוח שלנו. יש תפילות בזמן, יש תפילות במניין, עכשיו זה פסח, אז אנחנו קובעים תמיד מיד בתחילת הזמן בחינה על המסכת. השנה זה 3/4 מסכת, אז זה באמת, אז צריך ללמוד כל יום איזה 3-4 דפים כדי לחזור על כל מה שלמדנו. אבל מה יכול בחור להגיד לאמא שלו, תשמעי, עכשיו בפסח אני אין לי זמן, יש בחינה, אני צריך ללמוד, תסתדרי עם האחות שלי. זה לא, יש גם מצוות כיבוד אביהם, ומותר גם לצאת לטייל קצת. אבל כמו שאני מזכיר תמיד, ועכשיו קיבלנו תזכורת, מי שלא שמע, שבחור אחד השבוע טבע בנחל, לא יודע מה הם עושים שבוע לפני סוף הזמן, אבל בכל אופן יצאו כמה בחורים לטייל בנחל קלט, אחד מהם טבע ונהרג. אז צריך מאוד להיזהר, גם כשיושבים ליד ההגה, גם כשמטיילים בוודיות ובגבעות ובנחלים, ושמרתם לנפשותיכם. בעזרת השם נחזור בראש חודש אייר. השנה הזו יצא קצת מסובך, כי ראש חודש זה בשבת, אנחנו מתחילים ללמוד ביום ראשון, אבל צריכים להתחיל באמת ביום ראשון, כי יומיים אחרי זה יש יום הזיכרון ויום עצמאות. אז צריך להתחיל באמת בזמן. בצבא כשאומרים לחזור ביום ראשון, אז ב-8 כבר נמצאים בבסיס. אז לא ב-8, אז ב-9, אפילו ב-10, אבל יום ראשון בבוקר. שיהיה חג כשר ושמח.